היי סיוון.
היי אהב.
תספרי לי מה השיט שלך.
השיט שלי הוא מהז'אנר, אני מדור הוואי, ויש לזה השלכות.
נו, נו.
אני והדר עשינו משהו סחי כזה, הדר זה בן הזוג שלי, ועשינו משהו סחי כזה שהרבה זוגות לא עושים, אבל כזה חתמנו כזה על הסכם יחס, כזה...
הסכם המון?
כן. כאילו הסכם המון, אבל משהו קצת רחב יותר.
זה לא סחי, זה ממש חכם.
נכון.
כאילו עדיף.
נכון. האמת שכן, זה אחראי וגרמני כזה, כמו המשפחה שאני מגיעה ממנה.
וואו, אני שמה לינק בתיאור הפרק, על הרצאה של איזה עורך דין לגירושים, שמספר כמה זה קריטי, זה הכי לא סחי, זה הכי טוב, זה הכי חכם.
יופי, תודה. תודה על החיזוק.
תומכת.
אז עשינו את זה, למרות שאנחנו דור הוואי, ואנחנו לא חושבים כאילו שתי דקות קדימה. כאילו, בסדר, עבדנו עם איזה עורכת דין, וכאילו בלה בלה בלה, ואז היא אמרה לנו, זהו, עכשיו צריך ללכת לבית משפט, ולהחתים את ההסכם הזה.
כן, למי שלא יודע, גם התחתנתם לפני איזה כמה חודשים.
נכון,
כן.
אבל התחתנו לא כדת משה ו...
וישראל.
כן, זהו, לא יודעת אפילו איך קוראים לזה.
לא ברבנות, אוקיי.
כאילו, התחתנו כמו כזה להגיד כזה, אנחנו ביחד, עולם,
כן.
זהו. בלי שום מסמכים. ואז כן, זה המסמכים בעצם. וזה גם מסמכים חמודים, כאילו, יש שם כזה עניין של לכבד אחד את השנייה, וכזה לאהוב, וכל מיני...
חמוד.
כאילו, זה טופס, כאילו, סחי עם דברים יפים בתוכו. ואז היא אמרה לנו לבוא לבית משפט. אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד לך איך דמיינתי את זה.
אוקיי. וואי, וואי, וואי. אוקיי.
א', הזימון היה בין 9-10, ואני חשבתי שהוא בשמונה, אז ב5-8 עוד הייתי במיטה, ואז אמרתי להדר, וואה, אנחנו מאחרים. ואז הוא אומר לי, לא, זה ב9, ואני כזה, מזל. וכאילו, אז תביני כמה לא לקחתי את הדבר ברצינות, ואני כאילו מדמיינת שזה בין 8, כאילו בין 9-10, אפשר להגיע לאיזה משרד, שמישהו יושב כאילו על שולחן, והוא יחתום עם כזה חותמת, ואנחנו נחתום על הדף, וזהו. כאילו, זה מה שאני מדמיינת. אוקיי?
הגעת לבית המשפט העליון, היה ממש דרמטי, מה קרה?
זהו, ואז א', קודם כל הגענו לבית משפט, שזה מקום מסועף וסחי, ושומרים בודקים אותך בכניסה, ואין חנייה, וזה היה גם, אני לא רוצה להסגיר את הטיימינג, זה היה פעורים. ואני כאילו מגיעה עם כזה סמי תחפושת כזאת, והיא נופלת לי בדרך, כי אנחנו מאחרים... והעורכת דין כותבת לנו, כאילו, קדימה, אתם מאחרים, והשופט יחכה, ואני כזה, למה יש שופט? אני לא מבינה מה קורה. ואז היא כותבת לנו לאיזה בניין להיכנס, ואנחנו מגיעים ונכנסים לבניין, וזה לא הבניין הנכון, כי נכנסנו בכניסה שונה ממנה.
אוי, לא.
ואז כאילו, המעלית היא מעלית, באמת, שהיא הוקמה בשנות ה-30, באמת. היא לא זזה. קיצר, ואז אנחנו מגיעים, ואנחנו נכנסים לחדר עם כזה ספסלים, והשופט יושב גבוה, לידו קלדנית ועוד מישהי, לא יודעת מי. וכאילו, העורכת דין, כל פעם שהיא מדברת, היא יושבת, וכל פעם שהיא מדברת, היא קמה. ואני כאילו, מה נסגר?
וואו.
אנחנו עדיין שם?
כאילו, מעולה.
בעולם שבו אני חיה, כאילו, מה זה הפרפורמנס המיותר הזה? למה היא צריכה לקום כל פעם שהיא מדברת? והוא כאילו מסתכל עלינו, ואנחנו כאילו הפרחחים שאיחרו, סבבה? והוא עוד שנייה כאילו, לא יודעת מה, אבל אז כמובן שכאילו, הוא לא מדור הוואי, הוא מדור הבייבי בום, וכשהדר אומר לו שהוא פסיכיאטר, אז פתאום אנחנו מקבלים יחס קצת יותר מכבד.
יפה.
לא, זה לא יפה, זה נורא, זה יצבל אותי ברמות.
לא, כאילו, אני אומרת את זה בציניות, כן, יפה, הוא אומר שהוא פסיכיאטר, ואז מדהים.
בדיוק, וקיצר, וכאילו תוך כדי אני יושבת שם, ואני כאילו מגלגלת עיניים, באמת שהשונים שלי עברו למאחורי הגולגולת מאוד, שלא הפסקתי לגלגל עיניים על החוויה הכל כך סותרת, וכאילו יצאנו משם אני והדר, והיינו כזה, מה עברנו עכשיו? מה קרה פה עכשיו? אנחנו באנו בשביל המסמך הזה שבאמת כאילו הגדלנו ראש ועשינו, אבל למה הרגשתי אשמה?
מעולה.
ומה, כאילו, מה עשיתי לא בסדר? וגם למה כולם פה מתנהגים כל כך כאילו בצורה כזאת?
רשמית.
רשמית? אני לא יכולה עם רשמיות. זה,
כן.
בוא נפסיק עם הרשמיות
כן,
בעולם הזה.
אני קוראת לזה ממלכתיות, ואני גם, כן, אני לא מסוגלת עם זה.
למרות, אני מבינה את החשיבות של זה, אבל,
כן.
אבל אני גם
כן,
לא.
כן, פשוט לא מדובר בבית המשפט העליון, אין צורך עכשיו בכל המניירות.
כן, וגם כאילו מי ישמע, הוא איזה זוג, כאילו שלא מעניין אף אחד, שבאים לחתום על כן. משהו כזה, איזוטרי, האם צריך את כל הגינונים?
לכי לבית משפט פלילי, בית משפט השלום, מחוזי, ותראי איזה שכונה זה. את לא מבינה איזה שכונה. את רוצה לא להרגיש רשמית וזה? השמה כן אפשר להרגיש, אבל אם היית פעם בבית משפט של עצורים, של סתם, סתם, עצורים מהפגנה, את יודעת, הכי סתם. וואו, כאילו אין דבר יותר שכונה במדינה הזאת. זה לא יאמן.
אוקיי, אז טוב לדעת.
בהזדמנות אני אגיד על זה.
אולי זה כאילו. בהזדמנות תקליטי על זה שיט גם.
כן.
אוקיי, אז זהו, זה אנחנו.
אני, צר לי.
הרגשתי כל כך...
שאת מבזבזת את הפורים שלך על זה?
לא, הרגשתי כל כך פעורה, ברמה הכי גבוהה של פעירות שבן אדם יכול... כאילו באמת, הרגשתי שאני כזה... מה זה? למה אני נדרשת להתנהג ככה? כאילו, איזה משהו כזה שמסיר מעצמו אחריות, ולא לוקח כאילו אחריות על זה שאיחרתי גם, ואני כזה, מה אתה מוציא?
חזרת להיות טינג'רית פשוט.
כן, כן, ממש.
הם עושים ממך טינג'רית. יש מוסדות של המדינה שזה המטרה שלהם. שתרגישי שהם האמא והאבא של... כן, בדיוק. זה העניין של הממלכתיות והבירוקרטיה הזאת, כאילו, וה...
יפה. חושפת את כל...
כן, כן.
אז מה שזוממים מאחורה.
כן.
אוקיי, בסדר.
יפה, וואו, סיוון, כל הכבוד לכם שעברתם את כל זה בשביל להיות אחראים בעצם, בשביל להיות מבוגרים אחראים.
נכון, אבל יצאנו לא אחראים בתהליך.
גרמו לכם להרגיש כמו טינג'רים, על אף שבאתם לעשות משהו.
מגדיל ראש, לגמרי.
וואו.
אוקיי.
אז אני אספר לכם שאנחנו כאן לא בשביל לספר על ה... הסכם של סיוון והדר, במסגרת נישואיהם, אלא אנחנו בשיט של אחרים, עצות לחיים עצמם, בכל שבוע, אני יאב ארז, ואיתי כאן סיוון לוטן, מקבלות מכן את השיט שלכם, פניות אנונימיות על סוגיות בחייכם, בחייכן, שאתם מבקשים עזרה ועצה, ואנחנו משתדלות לתת את זה ככל יכולתנו. אז נתחיל?
נתחיל.
אני ממש צריך את ה...
אני ממש
צריכה איתה. מה אני יכול לעשות במצב כזה?
שיט של אחרים. אז הפנייה הראשונה שלנו היא מאבוקדו, בת 24. אני מעולם לא הייתי בן אדם סופר מיני. אני מרגישה שאני לא חרמנית כמו אנשים שאני מכירה, ומרגיש לי שאני צריכה להכיר בן אדם לפני שאני יכולה להימשך אליו. לאחרונה אני מרגישה ירידה משמעותית בחשק המיני שלי. זה לא רק כמעט נעלם, אלא המעמד של רגע אינטימי ממש מלחיץ ומרתיע אותי. בהתחלה כמעט לא הרגשתי בשינוי, כי כמו שאמרתי, חרמנות זו לא תחושה שמלווה אותי ביום יום, וכשבן הזוג שלי שאל אותי על כך, פתאום הבנתי את סערת הרגשות שמתחוללת בתוכי במעמד הזה. אני הרבה פעמים נרתעת, נלחצת, רוצה ישר להפסיק, דופק עולה, בכי, כמעט התקף חרדה, למרות שאני הכי סומכת על הבן זוג שלי בעולם ומרגישה בטוחה איתו. לא הבנתי מה עובר עליי עד שנזכרתי בדיעבד בהטרדה מינית שעברתי בעבודה. מי שהטריד אותי בכלל לא נגע בי, אלא רק במרכאות, זרק הערה, אבל זה מאוד פגע וטלטל אותי. זה קרה הרבה זמן לפני שהרגשתי שמשהו קרה, אז בכלל לא קישרתי את זה למצב שלי. יכול להיות שיש קשר בין שני הדברים? או שאולי אני סתם מדמיינת? האם יש הגדרה למה שאני עוברת? ואיך מתמודדים עם זה? אגב, אני אגיד שדיברתי עם חבר שלי על זה. הוא מאוד מודע לרגשות שלי, ומאז הוא מאוד סבלני, מכיל, אנחנו לוקחים דברים יותר לאט, והוא כבר לא נפגע כשבסוף האקט המיני לא מתרחש, כי הוא מודע לסיבות מאחורי זה. הוא תמיד מרגיע אותי ומזכיר לי שהכל קורה, אם בכלל, בקצב שיתאים לי. הוא מדהים, באמת, ואנחנו עוברים תהליך ביחד, ואני מצליחה, מרצון כמובן, להתגבר על הפחדים שלי איתו. רק הייתי רוצה להבין בדיוק מהם הפחדים האלה. זה בעיקר גורם לי להרגיש דפוקה ושמשהו לא בסדר איתי. גם קשה לי לאכזב את הפרטנר שלי.
קודם כל, אני ממש מצטערת לשמוע שזה מה שקרה לך.
כן.
ואני כן שמחה לשמוע שהבן זוג שלך תומך ומסייע ולא לוחץ עלייך. וכאילו זה כיף לשמוע סיפורים כאלה. שכאילו את נמצאת בזוגיות שתומכת בך לעבור את התהליכים שאת עוברת ולא... דוחקת בך כבר, כאילו להיות האישה שמספקת את הדבר שהיא צריכה לספק אותו.
כן.
זה ממש, כאילו זה דוגמה ומופת גם למאזינים שלנו.
כן, אני הרגשתי שבפנייה הזאת יש ממש, לא רק כאילו silver lining, אלא יש ממש בשורה גדולה, בתוך הקשר שלכם. Mm-hmm. כי את עוברת בעצם סוג של משהו עם עצמך, mm-hmm. ובנוסף לזה, יש גם את הבן זוג שלך, ואת מה שאתם עוברים ביחד, שזה כאילו כמו שסיוון אמרה, זה פשוט, זה מדהים, וזה נראה לי הקרקע הבטוחה שאת צריכה בשביל להתמודד עם הדבר הזה.
ממש.
אז זה כבר מדהים שיש לך את זה, כי כאילו, אני מדמיינת שאם זה לא היה, אז מיד כאילו הדבר הראשון שאני אומרות זה כזה, וואו, דברי עם בן זוג שלך הזה. אז זה כבר שם, אז...
לגמרי.
כל הכבוד לך ולא.
לגמרי. גם כשאתם אומרים, כאילו היא כתבה שהם עושים, הם לוקחים דברים יותר לאט.
כן.
שזה ממש, זה הדבר. כאילו, אני רוצה שבכלל, באופן כללי, כל האנשים יכניסו קצת יותר איטיות.
נכון.
ליחסים שלהם ולמיניות שלהם, וזה איכות מאוד חשובה.
כן.
שמאפשרת לנו רגע להבין את עצמנו בתוך רגע אינטימי.
כן, כי אני גם חושבת שגם בעולם הקפיטליסטי המופרז שאנחנו חיים בו, וגם בעולם שהוא רווי בפורנו, אז יש קצת כאילו משווים חרמנות לפזיזות, נכון? יש כאילו עניין כזה של עוררות מינית באה ביחד עם איזה משהו של קצב מהיר, וזה לא חייב להיות ככה.
יפה.
אז זה מדהים.
נכון.
אני ממש קפץ לי המשפט, כאילו, הצירוף מילים, אולי אני סתם מדמיינת. אז אני מרגישה שזה כאילו הלב-ליבו של הדבר הזה.
של הפנייה, כן.
כן. אני חושבת שזה מדהים שקודם כל, הבן זוג שלך, הבן אדם הכי קרוב אלייך והכי גם קשור כאילו להיבט המיני בחייך כרגע, זה שהוא נותן לך תוקף למה שאת מרגישה, וזה לא מובן מאליו. כאילו, בנוסף לזה שהוא אומר, אוקיי, ניקח את הקצב שלך, נעשה וזה, הוא גם נותן לך תוקף, כאילו, הוא לא עושה לך גזלייטינג. איזה נורא זה שזה, כאילו, הסטנדרטים שלנו כזה, וואו, איזה בן זוג מדהים יש לך, שהוא לא עושה את כל הדברים הרעים. אבל כאילו, בסדר.
בסדר, אנחנו מקבלו שיט של אחרים גם.
בדיוק, כן.
אנחנו מקבלות את כל השיט על כל הגזלייט.
זהו, אז קודם כל הוא לא עושה את הגזלייטינג, והוא אומר, כאילו, כן, זה מה שאת אומרת, זה מה שקרה, וזה, האמת שהיא לא הרחיבה לגבי השיח שלהם על ההטרדה ההיא, אלא רק על מה קורה ביניהם במיניות. אני מניחה שממה שהיא מספרת, שהוא כנראה נותן לזה תוקף ואומר, כן, זה כנראה קרה, ואולי יש לזה קשר. בטח גם הוא לא יודע להגיד אם יש לזה קשר. ובגלל זה גם, כאילו, אני יכולה מאוד להבין שאת עדיין בספקות. וספק זה דבר, הוא ממש חמקמק, ולא פשוט להתמודד איתו. והוא מאלץ אותנו להעמיק עוד יותר אל תוך האינטואיציה שלנו. וזה דבר טוב, כי זה מחבר אותנו לעצמנו. בעצם כשאנחנו פוגשות בספקות, ויש פה ספק שהוא מאוד מאוד עמוק. ספק, אף אחד אחר לא יכול לתת לך את התשובה בעצם. את ממש אין לך ברירה, אלא כאילו להתחבר למקום של, נקרא לזה, התחושות בטן, ולסמוך על עצמך, גם כשאת מרגישה שאת לא יכולה לסמוך על עצמך, וזה אתגר מאוד גדול, אבל אני חושבת שהוא בעצם נותן לנו ברכה, אני עושה ריפריימינג. בעצם את כאילו נדחקת לפינה להתחבר לאינטואיציה שלך. ואני אומרת, אם את שואלת את עצמך אם את מדמיינת, לפעמים אני מרגישה שכאילו העולם כבר מראש מניח, או שהוא אומר לנו את מדמיינת, שאנחנו נגיד לעצמנו את מדמיינת, ושם זה הרגע להגיד, אם אני שואלת את עצמי אם אני מדמיינת, אז כנראה שאני לא מדמיינת.
זהו, בדיוק. בדיוק מה שבאתי להגיד. אני לוקחת את הספק שלך ומעלה של אם יש ספק, אין ספק.
את אומרת, גם אם יש ספק והוא שם, אז אנחנו ניקח את זה כאין ספק בשביל להיות כאילו
לא,
be on the safe side?
בגלל מה שאמרת. כאילו אמרת, אם יש לך אינטואיציה.
אז תשתמשי בה, כאילו.
אם יש לך אינטואיציה, ואם את חושבת שאת מדמיינת, את כנראה לא מדמיינת. אז כן. זה אומר שאם יש ספק, אין ספק.
כן. את יודעת שלא מזמן... זה שיט שאני לא אשתף בו, כי הוא גדול מדי, אבל פרץ לנו מישהו לבית.
אוי, אוי, אוי.
סיפרתי לך את זה, נכון?
לא.
או נראה לי שרציתי לשמור את זה. לא, נראה לי כן. קיצור, פרץ לנו מישהו בבית באמצע הלילה, והוא העיר אותי. הוא פתח את הדלת של החדר. הוא העיר עליי עם פנס של הטלפון. כנראה, הוא לא היה מוכן לזה שהראש שלי הוא ממש ליד הדלת. הוא חשב שהוא פותח איזה דלת, מעיר קצת, ואז יראה מרחוק איזה. קיצור, אני התעוררתי מזה שבן אדם העיר עליי עם פנס, ואז קמתי, ואז הוא ברח. ראיתי בן אדם בורח. הייתי כזה,
זה קרה?
כן, כן. זה קרה במציאות.
לא, היית, באתי, כאילו דיברתי את המחשבות שלך. זה קרה?
בדיוק, בדיוק. ואז אמרתי, מה, זה היה שותף שלי שכאילו העיר אותי באמצע הלילה? לא, שותף שלי לא היה בורח. גם לא היה מעיר עליי. ואז אני כזה, רגע, אני דמיינתי את זה? ואז לא שמעתי דלת נסתחת ונסגרת, כי אמרתי, בן אדם בורח. היגיון פשוט, יברח. ואז הייתי כזה, פאק, הוא עדיין בבית. ואז התחלתי עם הספקות, והתקשרתי לשותף שלי והוא לא ענה. ואז פשוט אמרתי, טוב, יב, כנראה שדמיינת וזה היה חלום, וניסיתי לחזור להירדם.
אומי גאד.
ואחרי 10 דקות שותף שלי בא לחדר שלי, והיה כזה, יב, ראיתי את ההודעה שלך. אימא לב. ואז אמרתי לעצמי, יאב, למה הטלת בעצמך ספקות? מישהו העיר אותך באמצע הלילה, ואז ברח. אבל זה קשה כשאת, כאילו, העירו אותך באמצע הלילה, ואז את במצב תודעתי מאוד מאוד עדין, ודברים בקלות יכולים להתאפס כאה, חלמתי את זה. אז הרגע הזה, אני למדתי מהרגע הזה הרבה על ספקות. אמרתי לעצמי, פעם הבאה שאת שואלת את עצמך אם משהו באמת קרה או דמיינת אותו, לא, את ראית בן אדם בורח. זה קרה.
אני מסכימה, אבל אני חושבת שפה היא לא שואלת האם הדבר קרה.
נכון, את צודקת.
אלא...
זה האם יש קשר בין הדברים.
בדיוק.
כן.
ואני רוצה להגיד שאם את מרגישה שיש קשר, אז יש קשר. נכון. כאילו היא אומרת, תגידו לי, אתן, נשות המקצוע אולי, תפסקו עבורי, האם יש קשר. וכאילו אני רוצה להגיד לך כאשת טיפול, שאם את עושה את הקשר, אז יש קשר.
יפה.
זה בעצם הדבר. אין כאן, אין נוסחה, אין כזה, בואי, אני אפתח את הספר של פרויד, ואני אגיד לך האם הדברים הם צריכים להיות קשורים או לא צריכים להיות קשורים. כשאת עושה את החיבור, זה אומר שיש חיבור עבורך ומבחינתך. אז קודם כל אני רוצה לחזק אותך בפשוט, כמו שאת אומרת, יאב, כאילו לבטוח באינטואיציה הזאת שכבר התעוררה אצלך.
כן, גם כאילו, זה לא דברים מופרכים. אני מרגישה שזה כזה, מצד אחד, היא אומרת, הוא רק זרק הערה ולא נגע, אבל אני חייבת להגיד, אני גם חוויתי, את יודע מינית שמישהו רק זרק הערה, נראה לי שכל אישה חוותה בערך, אבל זכור לי שזה השפיע, כאילו הצורה המאוד ספציפית שבה הוא עשה את זה, הרערה אותי לשנים.
ברור.
ואני חושבת שאנחנו לפעמים ממיתים בכמה שנקרא לזה הטרדה מילולית, יכולה ממש להשפיע על תחושות של... את יודעת, חוסר עונים, תחושות של חוסר ביטחון, תחושות של...
זה חודרני.
כן, כן.
לכל דבר ועניין. כלומר, זה פלישה למרחב האישי שלי, ולפעמים יש בזה משהו באמת שהוא ממש מזהם, כאילו, את החוויה הנפשית שלי.
וגם, הבן אדם הזה, זה נשמע שבגלל שהוא בעבודה, היא עדיין רואה אותו כל יום, או כל...
יכול להיות.
הוא עדיין במרחב שלה, ואני חושבת שזה גם קשור. כלומר... אם זה היה מישהו ברחוב, את לא רואה אותו יותר בחיים, זה כאילו מין עבר, אבל זה בן אדם שאת שוב ושוב רואה אותו כנראה. ושם אני גם יכולה להבין למה זה אפילו עוד יותר משפיע.
כן.
ואני חושבת שגם אנחנו, כאילו בעידן המיטו, אז כולם מדברים, וזה, ואף אחד לא מבדיל בין אונס לבין הטרדה מינית, וכאילו יש איזה סקאלה, וצריך לשים לב לסקאלה. נכון, יש סקאלה, וגם... הטרדה מינית שהיא בגדר מישהו שזורק הערה, בטח ובטח מישהו שהוא בסביבה שלך ואת מכירה אותו, ואת נמצאת שם כל יום ואת צריכה לחזור לאותה סביבה שבה בן אדם הזה עשה את הדבר הזה ולא היו לזה אף השלכות ככל הנראה, זה דבר מאוד קשה. אני רוצה שרגע נכיר בזה.
נכון, אני גם לא מסכימה עם הסקאלה. כאילו אני חושבת שפגיעה היא פגיעה. ואי אפשר כל כך להגיד, כי בגלל שפגיעה היא דבר סובייקטיבי, אז עבור בן אדם אחד מילה יכולה להיות ממוטטת, ועבור בן אדם אחר...
משהו פיזי הוא משהו לא בהכרח.
כן, בדיוק. אז אני ממש לא מסכימה עם הסקאלה, אבל, וזה הדבר הקבוע, אבל אני רוצה רגע שנייה, מן הסתם להגיד שהמקום לאבד את זה, זה בטיפול.
כן.
נראה לי אם את מאזינה על הפודקאסט שלנו, אז כבר את יודעת שלשם אנחנו שולחות לרוב. לעשות את הבירור הזה, אבל באמת יש משמעות לעשות את הבירור הזה, במרחב שהוא בטוח, ואז את יכולה להעלות את הספקות במקום שלא באמת ישפוט אותך על זה, או יבטל אותך על זה, ויחבר אותך. וגם אני רוצה להגיד, לפעמים חוויה כזאת מטלטלת, היא מהדהדת חוויה ישנה יותר גם. שאולי כרגע אין לך גישה אליה, ואין לך יכולת להיות בחיבור איתה, ובגלל שאת עכשיו במערכת יחסים שהיא... טובה, ואז את מרגישה יותר בטוחה. ואם תהיי בטיפול שהוא טוב ובטוח, אז זה יכול לאפשר לעוד דברים לצוף. זה לא שאני אומרת שבהכרח יש משהו. גם זה לא בהכרח חייב להיות פגיעה מינית, אגב. כאילו זה יכול להיות גם איזשהו חוויה מערערת מהילדות, כאילו זה יכול להיות הרבה דברים, אבל תמיד הדברים מתחברים. כאילו יכול להיות שהחוויה הזאת שעברת, היא מהדהדת משהו ישן יותר, שבמרחב בטוח תוכלי גם להתחבר אליו.
גם יש משהו מאוד חזק בזה שרק במרחב בטוח, או לרוב, רק במרחב בטוח באמת, דברים יכולים לצוף. עכשיו, מה הבעיה? ברגע שדברים צפים, צריך להתמודד איתם. אז יש איזשהו משהו, סוג של קצת אירוני בנפש שלנו, בזה שרק כשאנחנו מרגישים שאנחנו באמת יכולים להישען, אז אנחנו באמת נשענים, אבל אז גם יוצאים דברים שלא קל להתמודד איתם. ו... למה אני אומרת את זה? אני אומרת את זה כדי להצביע על הקשר שיש לך עם בן זוג שלך, ויכול להיות שזה שהוא כל כך מכיל, ואת מרגישה בטוחה איתו, דווקא בגלל זה את מרגישה בטוחה, נקרא לזה, הנפש שלך מרגישה בטוחה, להתחבר למקומות, נקרא לזה, הלא בטוחים, שחוששים עם החרדות וזה. אז יש בזה, בעצם, אני מרגישה שאולי זה אינדיקציה למשהו טוב, ובעצם כשאת אומרת, לכי לטיפול, זה בעצם אומר, ותקחי את זה שלב אחד, עוד כאילו מתקדם. יש לך את הקשר, שהוא הבסיס בבית, עם הבן אדם שקרוב אלייך, וזה מדהים, וזה מאפשר לדברים מסוימים לצוף. ובטיפול, זה יהיה עוד משהו מאוד מאוד בטוח, בתקווה, ושם יהיה ממש מקום לעבוד על זה, כאילו עוד יותר לעומק. ויש בזה גם משהו, אני מרגישה שזה כאילו, אני לא רוצה לגמרי כאילו, את יודעת, לנכס את השיט הזה ולהגיד, הכל פה טוב! אבל דיברנו על כמה זה מדהים הקשר הזה, ודיברנו על כמה זה יכול לקרב לאינטואיציה, לאלץ כאילו לעבוד יותר עם האינטואיציה, וכמה זה חשוב לתת לעצמנו מרחבים בטוחים, שבהם נוכל להתפרק באמת. כי להחזיק את זה בתוך, כאילו המון שנים בתוך הגוף, זה לא אלטרנטיבה יותר טובה.
נכון. אפילו פוגענית כלפינו.
כן, אז בעצם יש משהו טוב, גם כשהדברים נראים שהם מאוד קשים והם צפים.
כן, בעצם שנכנסים לתקופה שהיא קשה יותר, בגלל שבעצם טוב.
בדיוק.
אז זה יאפשר לאחרי זה להתחזק בעצם מתוך התקופה הזאת. עכשיו אני אגיד כמה דברים רגע בנוגע לחשק המיני, לא רק בתוך הקונטקסט הזה, כאילו, גם אני אגיד המון דברים משפיעים על חשק. זה לא שאני אומרת שזה לא קשור, כי כאילו, כמו שאמרנו, אם יש ספק, אין ספק, ואת עושה את החיבור, החיבור קיים, אבל את יכולה לשאול את עצמך גם עוד דברים לגבי התקופה הזאת. א', מלכתחילה הגדרת את המיניות שלך מאוד תלוית קשר. נכון? כלומר, היא אמרה, אני נמשכת לאנשים רק אחרי היכרות מעמיקה, כאילו יש לזה גם הגדרה כזה של דמי-סקשואל, שמשיכה מגיעה רק אחרי היכרות והיקשרות רגשית וכולי, ויכול להיות שכרגע יש משהו כאילו בחוויה שלך, שאת לא יכולה להיקשר רגשית, או שכאילו יש משהו שנפגם בעצם ביכולת שלך להרגיש בטוחה בקשר, בלי קשר לבן זוג שלך, בגלל החיבור הזה שעשית. את יכולה גם להגיד, אוקיי, יכול להיות שגם יש לי עכשיו גם לחץ בעבודה, ערבתי עם חברה, כואב לי אגב, כאילו יש המון דברים שמשפיעים גם על החשק שלנו, וכאילו בא לי להגיד גם, אנחנו באמת לא נדרשים לתפקד, אלא כזה, החשק הוא עוד אינדיקציה להסתכלות פנימה, לראות מה השתנה, מה אני צריכה לספק לעצמי, מה אנחנו צריכים לעשות כזוג. כאילו יש כאן משהו כזה של לא לדחוק בעצמנו לקיים יחסי מין, לא משנה מה, כאילו רק בגלל שכזה, הציווי החברתי הוא כזוג, לעשות את החובת הזוגיות, כאילו, של המיניות.
או כי הבן זוג גם חרמן. יש גם את זה, כן.
כן, כאילו, חובה, זה כזה, זה ציווי כזה שמלמעלה, כזה של אם אנחנו בזוגיות, אנחנו צריכים לעשות מיניות. אז נראה לי שהציווי הזה הוא דוחק בך, כאילו, להרגיש מאוד רעת, כאילו, היא אומרת, זה מעלה אצלי דופק, זה מיישר, כאילו, זה נראה לי מחבר ישר לרגשות אשם על התפקוד. היא הביאה את הפתרון, כאילו, הם כבר עשו, הם העטו.
נכון.
גם העתה, גם לאורך זמן, וגם העתה בתוך יחסים, אם הם כבר קורים, כזה לתת מקום לאם מחשבות מגיעות, אז כאילו לא לדחוק בהם, אלא רגע לעצור, אולי כזה לחזור אחורה, להסתכל בעיניים, להתלטף, לראות אם אפשר לחזור, משהו כזה שלא לגמרי מבטל את הכניסה לאזורים אינטימיים, אבל גם לא דוחק בהם להפוך להיות כזה מאוד מהר משהו מיני. ו... אני יכולה להגיד משהו שהוא מנחם, וזה כאילו לפעמים פשוט צריך לשמוע את זה, חשק מיני זה דבר דינמי ומשתנה. זה שאת מרגישה עכשיו ככה, לא אומר שתרגישי ככה תמיד.
כן, רציתי להגיד כזה, הכל חולף.
כן.
וזה מאוד מרגיע לדעת שהכל חולף.
זה באמת, אני, לפעמים, לי יש כאבי גב מדי פעם, ואז חברה שלי פיזיותרפיסטית, והיא פשוט אומרת לי, סיוון, זה לא תמיד יכאב ככה. וזה אחד הדברים וואו. הכי מנחמים, שיש כאילו, אני אומרת, אוקיי, זה מפחית אשכרה חלק מה... חרדה והאשמה שיש לי כאילו על זה שכזה, ואני חייבת לטפל בזה, ואני חייבת לעשות רגילים, ואני חייבת זה, ואני כזה, אוקיי, זה לא משנה מה, זה פשוט לא ימשיך לכאוב באותו אופן. הכאב ישתנה, אז כן. זה ממש, זה לא נגד זה שתפטרי את הדברים, ותכנסי פנימה, וכאילו זה לא כזה טוב, בסדר, זה יעבור, אז אני פשוט אשב בצד, ולא, צריך לתת מקום לדברים שאת מעלה אותם, אבל גם כזה להחזיק בתוך הראש שלך שכזה, אוקיי, אתם בקשר טוב, הוא צומח, הוא משתנה, הוא זורם, כאילו, כן. הוא זז.
כן, אני מרגישה שמגיעות אלינו פניות, נקראת הפניות של כזה, אני בדרך הנכונה, אני רק צריכה עוד קצת חיזוק.
לגמרי.
אני מרגישה שזה זה.
לגמרי.
זה ממש מדהים.
אז את ממש אבוקדו, את ממש בדרך הנכונה, אנחנו מחזקות אותך.
אמן.
פיטר פן, בן 26. האם הגיל הוא באמת פקטור או שזה בראש שלי? לפני שנה בערך עברתי לתל אביב מיישוב קטן בצפון בשביל להתחיל את החיים. מאוד מהר נכנסתי לעבודה של גדולים, אפשר לומר. ובכללי, אני מרגיש שהחיים פשוט נהיו הרבה יותר משעממים מפעם. עשיתי גם טיול גדול לפני, ככה שהקונטרסט הוא עצום בין החיים אז לעכשיו. אני מרגיש שגיל זה לא רק מספר, ושהחיים באמת אולי נהיים משעממים יותר עם הזמן. האם האמרה שלכל גיל יש את היופי שלו אמיתית, או בלוף של תקווה למתבגרים?
אהבתי גם את השם פיטר פן.
כן.
מאוד מתאים. קודם כל פיטר פן, וואו, אני מרגישה כאילו זאת פנייה נורא קצרה, מעט מאוד מילים, אבל כאילו כל צמד מילים שם כאילו זרק אותי כזה לכל מיני מקומות.
עולם.
זה מדהים כמה אפשר להגיד במעט.
כן, זו פנייה פילוסופית.
כן. קודם כל אני רוצה להתחיל עם להתחיל את החיים. הוא כתב את זה במרכאות, ואני מרגישה שהסיבה שהוא כתב את זה במרכאות, הוא אמר, עברתי לתל אביב מיישוב קטן בצפון בשביל במרכאות להתחיל את החיים. הרגשתי שהוא בעצמו יודע שאין דבר כזה להתחיל את החיים. אתה התחלת את החיים כשיצאת מאימא שלך. כן? כאילו, ככה זה עובד. אני זוכרת ש... כזה, אני זוכרת שהייתי ב... הייתי כזה ביוטבט, והיה כזה מחשבות, לעשות שנת שירות, לא לעשות שנת שירות. והיה לי ברור שאני רוצה לעשות את זה, זה נראה לי כמו חוויה מאוד, כאילו, טובה. ואנשים היו אומרים, מה? אבל למה לדחות את החיים בעוד שנה, לדחות את התתחיל, כאילו עד שתשתחררי מהצבא, ורק אז תתחילי את החיים בגיל 21, ואני תמיד הייתי כזה, מה זאת אומרת? החיים התחילו כבר. וכזה גם הדברים האלה, השנת שירות והצבא, זה חלק מהחיים. אפילו יש לומר חלק מאוד משמעותי מהחיים.
לגמרי.
ואני כזה, על מה הם מדברים? מה זה להתחיל את החיים הזה? מי הכניס להם לראש שהחיים מתחילים כשאתה משתחרר מהצבא? או כשאתה חוזר מהטיול הגדול? כאילו, אני מרגישה שיש מין כזה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, כזה טייטלים כאלה שהחברה נותנת לנו, ואנחנו כאילו חייבים ללכת לפי זה. ואני מרגישה שאתה פיטר פן. אגב, בדומה לאינטואיציה של הפנייה הקודמת, באינטואיציה שלך אתה יודע שכל הקלישאות האלה של להתחיל את החיים, לעבור לעיר הגדולה, כל זה, זה לא לפי איך שאומרים לך שזה אמור להיות. ובגלל זה אתה כתבת את זה במרכאות, כי אתה כאילו עמוק בפנים יודע משהו, ואתה רוצה שאנחנו נחזק אותך, ואני פה בשביל לחזק אותך ולהגיד, אתה צודק, החיים התחילו לפני, החיים היו בזמן שהיית תלמיד בבית ספר, החיים היו בזמן שהיית בטיול הגדול שלך, והחיים זה עכשיו. והשלבים השונים של החיים הם מזמינים דברים אחרים. ואז אנחנו מגיעים לחלק של השעמום. שהוא אומר, השלב הזה בחיי שאני נמצא בו, אני מרגיש שיש בו שעמום.
נכון.
מה שלא היה לפני כן בטיול המאוד גדול והקונטרסט הזה שהוא מדבר עליו. ואני רוצה להגיד, לכל גיל יש את היופי שלו, גם זה הוא שם במרכאות. כאילו, כל גיל, אני לא הייתי אומרת את היופי שלו, אני אומרת לכל שלב בחיים, לכל תקופה בחיים, יש את המאפיינים. וגם שעמום, או שגרה, נקרא לזה, זה מאפיין שהוא לא בהכרח רע. כאילו, אני יכולה להבין אם אתה אולי חסר לך משהו, אתה מחפש משהו שחסר לך, ואתה רוצה לדעת, אגב, עשינו על זה גם פרק,
כן.
אפשר לשים בלינק, של מישהו שכאילו אמר, אני מחפש משהו כאילו הרפתקאות, אני רוצה לצאת מהמסלול הקבוע וזה, אין בעיה עם זה. אבל זה לא שכאילו, זהו, זה הולך להיות החיים שלך מעכשיו. הם הולכים להיות משעממים, ככה הולך לראות החיים, כאילו התקופה של מעכשיו ועד שתמות, זהו, נגמר.
אבל למה הוא חווה את השלב הזה כמשעמם?
או. אז קודם כל יכול להיות שזה קשור לשגרה, להיכנס לשגרה. ושנית, באמת, כאילו, זו באמת פנייה מאוד קצרה, אני לא יודעת מה קורה שם בשגרה הזאת. לי יש תחושה שאולי... אולי פשוט יש פה איזו שגרה כזאת קצת שוחקת, והוא היה רוצה משהו מפתיע, משהו פתאום מרגש יותר.
כן.
וזה בסדר, זה פשוט, אני רוצה להגיד, זה לא אומר שזה כאילו הציווי של הגיל הזה, זה שיהיה לך משעמם. אתה מבינה מה אני אומרת? זה לא כאילו יש איזה תכתיבים כאלה של...
כן. הוא שאל שאלה פילוסופית, אני גם רוצה לענות לו...
פילוסופית.
פילוסופי או נפשי, או כאילו רגע שנייה באמת להסתכל על השעמום הזה כדבר. כי קודם כל, אני חושבת שהשעמום הזה קשור לאיזשהו ניתוק מהבפנים. הוא מדבר על הדברים שקורים לו כקורים לו וכחיצוניים, ולא, הוא לא מדבר על בחירה. כאילו, יש שם כזה איזה ציווי.
משהו שונחת עליי.
כן, בדיוק. כן. יש שם ציווי של כזה להתחיל את החיים עכשיו, ועכשיו הגעתי לשלב שצריך לעבור לתל אביב ולהתחיל את החיים, ואין שם כזה חיבור לתשוקות שלי, ערכים שלי, הדברים שאני מאמין בהם ורוצה לקדם אותם, ומתעניין בהם ורוצה לעבוד בהם.
כן.
אז אני חושבת שהשעמום הוא באמת קשור לזה שכאילו יש שם בעצם איזושהי ציפייה שזה יגיע מבחוץ, אבל בעצם זה צריך להגיע מבפנים.
כן.
מהי האיכות הזאת שכשהסתובבת בדרום אמריקה,
איך את ישר כאילו?
איך הכנסתי את דרום אמריקה? איזה, וואו, איזה קלישה.
ישר היא מניחה.
אני כזאת קלישה. לא, כי אני הייתי בדרום אמריקה.
ברור, אני יודעת.
וכאילו, אז הוא אמר טיול, ואני הכנסתי דרום אמריקה. קיצר, נגיד היית בדרום אמריקה, עוד הוא לא יודעת איפה היית. אוסטרליה, בוא ניתן לו להפתיע אותנו.
כן, בוא ניתן לחיים להפתיע.
כן, ממש. אבל כולו במסלול, אז אני לא יודעת. קיצר, הגל העולה, אז כאילו, מה היה באיכות בטיול הגדול שלך, שאפשר לך להיות לא משועמם? האם שמה הלכת באמת אחרי ה... כאילו, גחמות שלך, רצונות שלך, חשקים, כאילו, באיזה מבט הסתכלת על העולם, באיזה מבט הסתכלת על הבוקר שאתה קם אליו. האיכות הזאת היא קיימת בך. זה כאילו להשאיל אותה לשגרה במרכאות שקראת לזה, או החיים כמו שהוא קרא לזה, כאילו, החיים של האמיתיים כמו שהוא קורא לזה. אני חושבת שיש לו איזשהו דיכוטומיה כזאת, כאילו, שיש כזה טיול, והוא מעניין, וכזה זה, ויש... את החיים, והחיים כנראה יש לו איזה מערכת ציפיות מאוד ברורה לגבי מה הם החיים,
כן.
ואז זה לא מאפשר לו להופיע שם בכלל.
כן, אני חושבת שזה גם קשור לחוויות שהן כאילו יוצאות מהשגרה, יוצאות, חוויות, אפשר לקרוא לזה חוויות קצה, וזה מוכר לי דווקא מהעולמות של הפסיכדליה, רפרנס לפודקאסט השני שלי, תודה רבה.
להזכיר אותו.
כן, אני אוהבת להזכיר אותו, אבל זה באמת רלוונטי, למה? כי... גם כשאת יוצאת למסע בתוך הנפש, בתוך התודעה, או גם כשאת יוצאת למסע פיזי בדרום אמריקה, למשל, אז את חוזרת, ואז יש את התחושה שכאילו לא, זה היה שם, זה היה מחוץ למציאות, ועכשיו אני במציאות, ואני בחיים האמיתיים. וההפרדה הזאת, כמו שאת אומרת, הדיכוטומיה הזאת, היא משהו שמייצר קושי אצל מי שחזר, ועכשיו צריך להתמודד עם החיים הכביכול משעממים ושגרתיים שיש, בבית. עכשיו, כמה דברים יש לי להגיד על זה. דבר ראשון, בזמנו, יגאל טרטקובסקי, כפרה עליו, שהוא מהמובילים של חוף מבטחים, שזה גם מתעסקים באינטגרציה. המילה הזאת, אינטגרציה, מה זה אומר? זה אומר איכשהו להביא את החוויית קצה הזאת, המאוד מרגשת, לא משעממת, וכל זה, כמו טיול, כמו טריפ, ואיך אנחנו
מחברים
את זה לתוך החיים היומיומיים. איך אנחנו עושים את ה...
אנחנו לומדים מזה גם.
כן, איך אנחנו כאילו לא מתייחסים לזה כי זה היה שם ועכשיו אני פה וזה נפרד. והוא הקים איזשהו מיזם כזה שקוראים לו נחיתה רכה, שהוא בדיוק בשביל אנשים שחזרו מהטיול הגדול וצריכים רגע אינטגרציה, איך לחזור כאילו לקרקע וקצת פחות כאילו להפריד את הדברים. עכשיו אני חושבת שהמיזם הזה הוא כבר לא בהכרח פעיל כמו שהוא היה, אבל אני כן אשים לינק ואולי אפשר לפנות ספציפית לאיגל, או אולי הוא יכול להפנות למישהו אחר שגם מתעסק בליווי של התהליכים האלה, של החזרה הזאת. ואני מאוד אהבתי את הקונספט, גם אם זה כבר לא קורה, אני חושבת ששווה לדעת שיש אנשים, א', אתה לא לבד, ואנשים חוו כנראה את החוויה הזאת, אם מישהו ראה לנכון להקים מיזם כזה, ואולי אפשר להתייעץ איתו, אולי יש דברים אחרים היום, זה היה לפני הרבה שנים, אבל אני חושבת שיש לזה משמעות, שאנשים הבינו, שרגע צריך כאילו לעשות תהליך, וכאילו ישר החזרה והקפיצה אל תוך כאילו השגרה של היום-יום, נקרא לזה מדינת האם, במאדרלנד, יש אנשים שאולי זה לא כל כך פשוט להם.
כן.
ועוד דבר שאני רוצה להגיד על שעמום. לפעמים בתוך השעמום אנחנו בעצם מוצאים דברים שאנחנו לא נמצא במקומות אחרים.
נכון.
כאילו אני ממש למדתי את זה ממדיטציה, לצורך העניין. ואני מרגישה שכאילו בשנות ה-20 שלי, אז היה לי הרבה את האפשרויות להגיע לכל מיני חוויות קצה, לריגושים, לדברים, הרפתקאות, דברים כיפים, ואני כמובן מאוד שמחה על כל זה, ואסירת תודה שחוויתי את הדברים האלה בחיים שלי. אני מרגישה שעכשיו אני בתקופה, גם קצת מזדהה, אני בתקופה יותר של שגרה, יותר של... ואני מגלה שבתוך השעמום יש דברים שהם מגלים לי דברים חדשים על החיים. הם נותנים לי גם משהו שלא יכולתי לקבל, כשבכל פינה היה לי איזשהו ריגוש, ולא היה לי רגע להיות עם עצמי ולהיות משועממת. אז כאילו אני גם שולחת בכלל למקום אחר של כזה, אני לא אומרת עכשיו תתחיל לעשות מדיטציה, אבל אני כן חושבת שלשעמום יש ערך, כי הוא מתחיל לעלות אצלנו שאלות.
הוא גם, א', מאוד קשה לנו להרגיש שעמום.
כן.
כאילו זה חוויה, אני מרגישה שכל האנושות עושה הכל רק כדי לא להרגיש את הרגש הזה, כאילו קרי טלפונים. זה כאילו כמו שגיל רבי אומר, כאילו אנחנו הזמן היחיד שנשאר לנו ללא הטלפון זה במקלחת. וזה באמת רגעים שאין לי כוח לפעמים להיכנס למקלחת, כי אני כזה, אוי, אני אהיה רק עם המוח שלי. ולשהות שם עם השעמום בעצם חושף שהשעמום, הוא יושב על, הרבה פעמים על איזושהי נחת. כאילו, איזושהי, הוא מכסה על איזושהי נחת שלא לא נוח לנו באמת להיות בקשר איתה.
כן.
ובעצם כשאנחנו לא עוברים את מהשעמום אל ההנחת, אז אין לנו גם יכולת להגיע אל הדברים שמענגים אותנו ומענים, כאילו, ועושים לנו טוב, וכאילו זה ממש כזה, כמו מיסוף.
ומחיבים לנו.
כן.
כי בעצם השעמום אני מרגישה שהוא סוג של כאילו ערוץ to tap in to דברים שהם, אין לנו גישה אליהם בהכרח.
ביום-יום.
ביום-יום המרגש, או סתם ביום-יום, אם אנחנו לא מתייחסים לשעמום הזה.
פשוט מעסיק אותנו, כן.
בדיוק. ושם אפשר לגלות דברים שהם דווקא מאוד לא משעממים.
מאמן.
על עצמנו. אז פשוט עוד פרספקטיבה על שעמום.
כאילו, אנחנו בעצם מזמינות אותך לא להילחם בשעמום, אלא להיכנס לתוכו, ובעצם דרכו למצוא את התשובה על השאלה הזאת של... מה קורה בגיל הזה מבחינתך.
כן, ומה קורה עכשיו בתקופה הזאת. וגם זה, אני גם חושבת שזה לא או-או, זה לא או כאילו אני אלך לחפש תשוקות וריגושים שהפכו את השגרה שלי לפחות משעממת, ואני ארגיש יותר fulfilled כאילו, מועצם וזה. וזה לא רק כאילו זהו, עכשיו אני הופך לזן, בודהיזם, אני כאילו יושב עם השעמום, ופשוט נותן לו לגלות לי דברים, אלא אני גם חושבת שזה בסדר לשלב. זה בסדר, נגיד, להתחיל איזה מין passion project. אני, בגלל זה, אני התחלתי פודקאסט, כי פשוט אמרתי, בא לי לחקור את הדבר הזה ולעשות פרויקט.
התחלתי עוד פודקאסט, את מתכוונת.
לא, אבל במקור זה היה כזה...
פשוט הפודקאסט שלנו כבר משעמם אותך. אז התחלת עוד פודקאסט, כאילו...
לא, דווקא דיברתי
על... יא ורז, בבקשה, אנשים. כאילו, בואו, אם תיקחו את המשעמום למקום שיא ורז לוקחת אותו, אתם תגיעו למקומות מאוד רחוקים בחיים שלכם, באמת.
עצור בה הפודקאסטים בו זמנית.
כן, בדיוק.
לא, דווקא יותר דיברתי על 2017, כשהתחלתי את הפודקאסט הראשון שלי, ואמרתי, בא לי לחקור את הדבר הזה, וזה מרגש אותי, וזה תשוקה, ואני לא מקבלת על זה כסף או משהו, זה לא, זה פשוט פרויקט צד שמרגש אותי, וכיף לי לעשות אותו, בנוסף לכל שאר הדברים שאני עושה, בנוסף עבודה, בנוסף לחברים, ללימודים, whatever. אז זה בסדר גם לחפש אולי כל מיני אפיקים של דברים שיציתו בך את התשוקה, וגם לחקור את השעמום.
כן.
זה חשוב לי להגיד, זה כאילו לא או-או, אפשר גם וגם.
נכון. קיצר, פיטר פן, יש לך, נראה לי, דרך לגלות בחיים האמיתיים.
במרכאות החיים האמיתיים.
כן, ממש.
החיים האמיתיים יכולים להיות מאוד מעניינים, גם אם הם לא מרגשים.
הם בעיניי, פשוט יש כל כך הרבה שיט. והוא מעניין, הוא פשוט מעניין.
את אומרת, מה שמעניין בחיים זה השיט, ולכן עשינו על זה פודקאסט.
בדיוק. בדיוק, פשוט תהיה בקשב אל השיט, והוא יראה לך את הדרך. ממש, ממש.
יפה.
אז נשמח לשמוע ממך.
כן, נספר לנו איך התחברת לשעמום, או מצאת משהו שלא ישעמם אותך. או שניהם.
נכון.
אז תודה שהייתם איתנו. אם הפרק הזה דיבר אליכם ואתם חושבים שהוא יעשה טוב גם למישהו אחר, למישהי אחרת, חברים, משפחה, תעבירו אותו הלאה, ותדרגו אותו בחמישה כוכבים, איפה שאתם לא שומעים אותו, כי זה יעזור לו להגיע לעוד אוזניים.
נכון,
ואולי
חשוב.
ואולי מישהו אחר יכול לקבל את המסרים האלה וזה
עכשיו, יעשה לו טוב. עכשיו, כנסו, תלחצו. כן. מיד.
וגם תעקבו אחרינו באינסטגרם, יש הממים וכיף ותכנים שאין כאן, ותצטרפו לקבוצת הפייסבוק של האנושית של אחרים, עצות לחיים עצמם, ונשתמע בשבוע הבא.
יאללה ביי.
ביי.
צריך איתה.
אני ממש צריכה איתה.
מה אני יכול לעשות במצב כזה?
שיט של אחרים.